טוב. אחד הנושאים המדוברים בתקופתנו זה ההשתאות שלנו כלפי המציאות הציבורית הלאומית של עם ישראל בתקופתנו. שעם ישראל התחיל את תקופת הציונות, אז כפי שכולנו יודעים, את הציונות התחילה אותה תנועת ההשכלה החילוניים, וכהובלה כמובן שהיה גם את המזרחי, אבל באופן כללי תנועת שיבת ציון ודאי וודאי הובלה באופן מעשי, בוודאי הרבה הרבה מובנים, על ידי אנשים שאינם קיימים מצוות באופן מלא. והסוגיה הזו של הגאולה שנעשית על ידי אותם אנשים שאינם שומרי תורה ומצוות, זו סוגיה ארוכה שרק ניגע בה בקצה המזלג. ורק אני רוצה להסיב את השאלה שעולה לפני כל אחד, הנה כן, קמה המדינה, ואחרי כמה 25 שנה, כן, יש מלחמת ששת הימים. מלחמת ששת הימים, עם ישראל צועד עוד צעד קדימה בגאולה, משחרר שטחים, ממשיך את המפעל הציוני, והיינו מצפים שכל עם ישראל בשמחה ובגיל יסתער על האתגר הזה וימשיך לבנות מושבים, קיבוצים, כפי אותו הרגל של עם ישראל כבר 70 שנה. ואנחנו רואים מששת הימים תהליכים עולים ויורדים, כן, אומר, היה התרגשות מיד אחרי מלחמת, כמו שידוע, מיד אחרי מלחמת ששת הימים, אותה התרגשות כזו שהייתה בכותל. אבל עם השנים, כמו שאנחנו רואים עד היום, סוגיה הזאת של אחיזתנו במלוא רוחב ארצנו זו סוגיה מורכבת ומסובכת, וכמובן בתקופה האחרונה אין צורך לפרט, עם כל החולשות וכל הנסיגות, והדבר אומר דרשני, אנחנו צריכים להתבונן לעומק איפה מה החילוק הגדול שאותם אנשים עושים בין אותה תנועה ציונית שהקימו את המדינה לבין המצב הזה שעם ישראל שחרר את ירושלים, את מקום קודשנו, את הכותל, בית המקדש, את הר הבית, ועם ישראל הנה נתפס לכזו חולשה גדולה, לכזו התרחקות. טוב, יש הרבה הסברים שזה לא בהסכמת האומות, ויש ערבים, ויש... אבל בינינו, אנחנו הרי יודעים שגם אז היו את הבעיות האלה, וודאי וודאי עומד משהו מאחרי כל החולשות האלה. ואם ככה, אנחנו ניגע בקצה המזלג באותו מדרגה, באותו שלב הזה של מלחמת ששת הימים, כיבוש ירושלים, שחרור ירושלים, ובהקשר הזה של השאלה, מה קרה? מה קרה לנו? מה קרה לאותה ציונות טבעית, אמנם לא חובשת כיפה, אבל היה לה את האינסטינקט הלאומי, רצון ליישב את הארץ, לאחוז בארץ. מה קרה לכל זה? ושמה תגיד, כולם התקלקלו, כולם היו טובים פעם ועכשיו הדור התקלקל. כל מי שמבין באופן היסטורי יכול להסביר לך שברוך השם יש לנו דור מצוין. יש לנו דור צעיר בארץ, אמנם לא, עדיין לא חובש כיפה, אבל אי אפשר לומר שאין לו תכונות יסודיות כמו אבותיהם ואבות אבותיהם שהקימו את המדינה. קשה לומר שיש שינוי כזה גדול שהוא ייתן לנו את כל ההסברים למצבנו. זה לא הסבר לדברים. וכיוון שהשינוי כל כך חד, אז אנחנו צריכים להיכנס לעומק הדברים, להבין מה קרה כאן. למה כאשר עם ישראל נכנס, כבש את ירושלים, פתאום אחרי תקופת ההתרגשות הנה אנחנו כבר שנים רבות עם ישראל באותם חולשות, באותם כן, מאסס, נסוג. והנחת יסוד שלנו שלא מדובר בהתפרקות מאותה תכונה קודמת. אין כאן מדובר בהתפרקות מאותה מעלה של אבות אבותיהם. ודאי שאנחנו, כמו שאנחנו מניחים, האומה בהתקדמות. יש עליות וירידות, אבל באופן כללי אין כאן התרסקות כללית מאותה תכונה קודמת. טוב, אז בוא נראה. בוא נראה מה רואים. בסדר. אז בסדר, אז בוא נדון. זה הנדון. עכשיו רק בקצה המזלג נביא מפסקה של הרב באורות, שבה הוא מסביר באופן יסודי את ההתייחסות שלנו לאותו מפעל ציוני חילוני עם חלקו אפיקורסי. אז אומר הרב בפקור הראשון, יש לפניכם? יש שם מספיק דפים? אומר הרב ככה: ובתוך החיים הגלויים הנעשים לעינינו, המוצאים את מקומם בצורה של סוכה דלה המלאה מסכנות חומרית ורוחנית. הפסקה הזו נכתבת לפני 70 שנה. כן, עם ישראל יש מושבות, יש תחילת התפתחות, יש תהליך של התיישבות בארץ, אבל התהליך הזה מנווה בדלות, גם דלות חומרית. כמובן אין איזשהו מדינה עם יציבות כלכלית. המושבות עדיין מתמחות על ידי הברון. זו אותה תקופה שאי אפשר לומר שכן, הגיעה הגאולה, יש לנו עם בריא, שלם מבחינה חומרית. וכמובן, אותה תקופה הייתה מלאה מסכנות רוחנית. זו אותה תקופה, אותם אנשים הצעירים שעלו לארץ כן, בעלייה השנייה, שנטשו את מסורת אבותם. אותה מסכנות בארץ ישראל של העם, כן, האומה הזו ששבה לתחייה, אתם רואים, על ידי כוחות פעוטים. אנחנו אומרים עם ישראל עלייה שנייה, עלייה ראשונה. הרב קוק, כמו שידוע לכולם, העריץ, כן, את אותם אנשי התיישבות העובדת. כמובן, איזה כוחות ענקיים, עם כל הכוחות ענקיים שבאו ויבשו את הביצות ומסרו את נפשם על הארץ, הרב קורא להם כוחות פעוטים, הנדחפים על ידי רעיונות עמומים. עמומים, הכוונה ממש מורפלים, הכוונה סוציולוזי, קומוניזם, כל מיני אימים. הכוונה שיש אותם רעיונות שדחפו את אותם ציונים, ודאי לא היה להם שיטה בנויה מבחינה רוחנית, ערבוב של ציונות עם סוציאליזם. זה רעיונות שעם השנים התבררו לאותם אנשים עצמם שהם לא מחזיקים מים מבחינת הרעיון עצמם. לכן הרב קורא לזה רעיונות עמומים. ודאי רעיונות שאינם מושרשים עמוק בתורת ישראל. אבל הדברים האלה, אותם רעיונות, אותם כוחות פעוטים, הם אלה שישבו את הארץ. זה אותם אנשים שישבו את הארץ, אותם אנשים שישבו, יבשו את הביצות. הרהורי לב מלאים מחשכים וקצפי ייאוש. כאן הרב מדבר גם על ייאוש נסתר. זה היה תקופה רומנטית כזאת שכולם שרו אורה, אבל בין השורות הרב כבר מאבחן שיש לנו קצפי ייאוש. ככה איזה משפט עדין כזה. הכל בסדר, רומנטי, כולם שרים, יש קומזיצים, זה, אבל יש כאן ייאוש, יש כאן חולשה. בין השורות יש את החולשה, אבל יש. כן, יש אנרגיה, יש עשייה, יש יישוב הארץ, יש. אז אותם הרהורי לב, מלאים מחשכים וקצפי ייאוש, ומודלכים בדולח של כפירה ונטיית רשע. כמובן, יש כאן לכלוך של כפירה ונטיית רשע. בתוך תוכם, כן, אז יש מצב כזה שכמובן, כשאנחנו אומרים שהרב, כמו שהחרדים טוענים, הרב אוהב את החילונים באופן עיוור, אז כבר אנחנו רואים בפסקה בדיוק מה, איך הרב התייחס לאותה תנועה ציונית. יש כאן נטיית רשע, בתוך תוכה מסתתרת שכינת אל חי, לא פחות ולא יותר, לא פחות מזה. אז הרב מסביר שנייה אחרי, הוא מביא את הפסוק, הרב מביא את הפסוק, מה גדלו מעשיך מי? הרצל? השם. זה התשובה. מה גדלו מעשיך השם? זה עשייה אלוקית, מההתחלה עד הסוף. יש שהרב מספיד את הרצל, אז כל ההספד על הרצל בעצם הרב אומר, מספיד אותו מצד הכבוד הלאומי שלו, שהרצל בעצם ביטא נטייה לאומית, ביטא משיחיות אלוקית, ביטא מפעל אלוקי. אבל זה מעשה השם. הרצל הוא היה בובה. איך שהרב מתאר את הרצל? פשוט בובה בתוך העשייה האלוקית. מה גדלו מעשיך השם, מאוד עמקו מחשבותיך. כן, אותה גאולה, הקדוש ברוך הוא אמר די לצרותינו, הקדוש ברוך הוא פעל דרך אותה תנועה ציונית חילונית, ודרכה השתרשנו בארצנו, ברוך השם. עברנו לא מזמן את יום העצמאות, הגענו לאותה מדרגה של מדינה שהיא כלי לשכינה, לא פחות מזה. מדינת ישראל עם כל הצרות ועם כל המצבים, זאת מעלתה של המדינה. עכשיו אפשר להעריך בעריכות ארוכה למה המפעל הציוני נעשה דווקא על ידי החילונים, אבל כאן אין מקומו. אבל נמשיך הלאה ונשאל, נו, יפה מאוד, הקדוש ברוך הוא פעל והביא את אותם יהודים שאינם מקפידים, והם פעו ופעלו והקימו מדינה, כבשו את הארץ. טוב, הגיעה מלחמת ששת הימים, אנחנו נפגשים במשבר כזה גדול, אותם חלקים של התיישבות העובדת, אותם כוחות בריאים, שהרב במקומות אחרים, אני לא הדגשתי את זה, במקומות אחרים הרב קורא להם כוחות בריאים, כוחות שמחוברים לשכינה. לא, עד כאן, זה לא מתאים לנו. טוב, יש תירוצים, זה כן, כן הסכמת האומות, לא הסכמת האומות. הרי אנחנו לא קונים את הנקודה הזו. ודאי יש כאן משהו הרבה הרבה יותר עמוק מהנקודה הזו של הסכמת האומות. גבולות 67, זה לא הדבר הקדוש. אז עכשיו אנחנו צריכים לבאר מה קורה כאשר עם ישראל כובש את ירושלים. זה מה שקרה מלחמת ששת הימים. ואיזה תהליך עם ישראל צריך לעבור כאשר הוא כובש את ירושלים. אז בואו תראו במקור השני. זה בספר תהילים. נון א', נכון? פרק נון א' בתהילים. אז בואו נקרא את הפסוקים. השם שפתי, אתם רואים בפנים, השם שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך. דוד המלך אומר, כי לא תחפוץ זבח ואתנה עולה לא תרצה, זבחי אלוקים רוח נשברה, לב נשבר ונדכה אלוקים לא תבזה. זה פסוק ראשון. פסוק השני, היטיבה ברצונך את ציון, תבנה חומות ירושלים, אז תחפות זבחי צדק עולה וחליל, אז יעלו על מזבחך פרים. יותר נכון לקרוא את זה ככה, אז תחפות זבחי צדק עולה וחליל, פסיק, אז יעלו על מזבחך פרים. אומר היערות דבש דבר סוד גדול, דבר נפלא, על פי הפסוק הזה. אומר היערות דבש דבר כזה, ההנהגה הכללית של הקדוש ברוך הוא בעולמו היא שקודם כל בשלבים, כשיש לנו כאן שלבים היסטוריים, קודם כל מגיע השלב הנמוך, כמו שהרב הוא קורא לזה הקליפה, או אנחנו נקרא לזה החומר, או נקרא לזה הממד התחתון, ואחר כך מגיע הממד העליון. ניתן לזה משל, כמו שהרב גם נותן את המשל לזה, ילד. מה מופיע בילד שנולד בשנה הראשונה? גוף. כן? אנחנו נראה שזה נכון בכל דבר. זה הנהגה האלוקית. קודם כל מופיע הכלי, אחר כך מופיע התוכן. זה הנהגה האלוקית בכל המצבים. כן, ילד נולד, גדל, בשלב הראשון, נוצר כלי. זה מה הילד רוצה? מה הילד רוצה? לאכול, לישון, זהו, לאט לאט הוא מתפתח, רוצה יותר, רוצה לחייך. לאט 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 הכלי מקבל את התוכן של אותה תכונה האלוקית של אותו ילד. זה נכון בכל דבר. כמובן שזה נכון בתהליך של גאולה כללית. וזה דרך אגב יסביר לנו את הפסקה הקודמת. מה קורה? עם ישראל קודם כל בונה את הכלי. זה קשור לסוגיה של משיח בן יוסף. וכלי יכול לבנות אחד שלא מנה אותו רוח. אם הציונות הדתית או הדתיים היו מקימים את המדינה, אז הם היו קודם כל שואלים איפה נקים שטיבל. אי אפשר להקים שטיבל לא יודע איפה, באחולה, נכון? צריך להקים גרעין תורני שם. אז יש בעיה, צריכים לבוא קבוצה, אבל אף אחד לא יבוא, כי איפה החינוך, נכון? חינוך לילדים. אז הבעיה שהחינוך, התלמוד תורה נמצא דווקא בבני ברק, אז אי אפשר, זה לא... אי אפשר לבנות כלי. כלי בונים, מי שמענה אותו רק הכלי. אז הדבר הזה, הסוגיה הזאת של בניית החומר, ואחר כך בניית הרוח, זה סוגיה ידועה. והדבר הזה מבואר גם בזוהר, כמו שכאן מביא הירות דבש, שנוהג שבעולם, שראשית כל נבנה כלי, אחר כך נבנה תוכן. ככה הנוהג שבעולם. מסביר הירות דבש, שכל זה נכון עד שמגיעים לבניין ירושלים. דבר פילי. אומרת, כל ההנהגה שבעולם שייכת לכלב ולפרט, הכל ההנהגה כזו, חומר ואחר כך רוח. קודם כל ילד גודל, אחר כך מקבל תוכן. כשמגיעים לבניין ירושלים, בניין בית המקדש, הסדרים מתהפכים. משהו משונה קורה, דבר שאנחנו לא רגילים אליו בשום תהליך. מסביר הירות דבש עוד מעט נראה בפנים, שבבניין ירושלים קודם כל נבנה התוכן, ואחר כך נברא הקליפה או הכלי או החומר. כלומר, כאן אנחנו לא יכולים לבוא, בוא נמשיך הלאה. מה השתנה? נכון, כבשנו את החולה, בוא נכבוש את שכם. מה הבעיה? יש ערבים? גם מהחולה לא היו כפרים ערביים, אתם מכירים? שם באזור החולה לא היו בדואים. היו כל מקום. ליד תל אביב שם. איך קוראים לה? צפון תל אביב, איך קוראים הכפרים שם? צריך מונס, מה? לא היה. בוא נמשיך הלאה, מה קרה? בוא נמשיך בדרך. נבנה את החומר, יאללה. חבר'ה, בוא נבוא, הרי שומרון, כל החבר'ה בתל אביב, בוא נקים התנחלויות. לא עכשיו מתוך רצון כרגע לגרש את הערבים, אבל באותו דרך, אותה שיטה, תמשיך הלאה באמונה, לא. תבוא לירושלים, לא, ירושלים, לא, בעיה, לא יודע, זה לא מסתדר.
אבל
שנייה, נסביר. שנייה, ואתה תסביר את זה. שנייה.
יש לך חומר, אבל הרוח לא נמצאת. אז זה כמו
גוף. רגע, חכה. קודם כל נראה מה קורה, כותב הירות דבש. אז זה קטע שקטעתי אותו, אבל אומר הירות דבש בחלק ראשון, דרוש ב', אומר שבדרך שבעולם אנחנו צריכים להתמודד מול כוחות חיצוניים, מול הקליפות. כי הקליפות זה הדבר הכי דומיננטי בעולם הזה. כי הקליפות קשורות לכלי. קליפות זה החומר שבתוכו צריכים להחדיר את הרוח. אז דרך שבעולם שאנחנו צריכים לפחד ממה? מחיצוניים. אנחנו לא כאן, זה לא שיעור בקבלה. חיצוניים. אנחנו צריכים להתגבר על העולם הטבעי. מה זה להתגבר? לא לכבוש אותו. אבל הוא דומיננטי. הוא קיים. הוא כאן ועכשיו. זה לא סתם, זה לא מקרי, זה טוב. הכלי קיים, החומר קיים, והרוח עכשיו צריך לאט לאט. זה כמו שיש ילד שמשהו רוצה זה מסטיק, ועכשיו לאט לאט צריך להסביר לו שמסטיק זה דבר חשוב, אבל יש דבר יותר חשוב. אז באמת, כשאנחנו כמחנכים צריכים להתמודד עם ילדים, אז אנחנו צריכים לפחד. מה זה לפחד? צריכים להתמודד. כשכאן הוא כותב לפחד, זה לא אבקה פחד, אלא המציאות הזאת של המציאות החיצונית, זה דבר קיים. זה דבר קיים, זה דבר ממשי. זה לא מקרי ככה. למה זה לא מקרי? כמו שאמרנו לפני כן. כי תמיד החיצוניות תופיע לפני הפנימיות. אבל לעתיד לבוא, שלא יהיה רוח תומה בארץ, יהיה הפרי קודם לקליפה. לכך כתב בתהילים נון א', מה כתוב? היטיבה ברצונך ציון. תשימו לב איך הוא מסביר. קודם כל, מה עושים? היטיבה ברצונך את ציון. קודם כל מיטיבים את ציון. יש מדרגה חדשה של הטבה של ציון, היא ירושלים. אחר כך, אז תבנה חומות ירושלים. כי לעתיד לבוא, יהיה ציון נבנה קודם חומת ירושלים. ועוד מעט נראה שזה מכוון דווקא ירושלים דווקא. כן, יש תהליך גאולי שכמו שאנחנו יודעים, שקודם כל בונים בחומר ואחר כך מקדשים. כן, זה שלב א'. שלב ב' הוא קשור לשלב של בית המקדש. זה כבר מדרגה אחרת. זה כבר שלב אחר, שכאן אתה לא יכול לבוא, טוב, נעשה אחר כך נחשוב. לא, זה לא עובד. קודם כל בונים ברוח, כאן אנחנו חייבים לבנות קומה רוחנית כדי שנצליח לבנות את חומות ירושלים. מה שאומר, למה? כי יקדים הפרי לקליפה. עכשיו, כאן אני הבאתי ככה, באופן חריג, זה בעצם ציטוט של איגר דקאלה, זה בעצם ציטוט של זוהר. למה הבאתי אותו? לא כדי שנלמד זוהר, רק באמת כאן הזוהר באמת הולך על אותו כיוון, יותר נכון, שהיערות דבש הולך אותו כיוון של הספר איגרא דקאלה, אבל כאן באמת איגרא דקאלה מחדד את זה יותר. הוא מסביר כאן בהמשך, באמצע דבריו, אבל אחא בבניין הדווה מקדשה, כלומר, בבניין בית המקדש, כל השיטה מתהפכת, כל השיטה משתנה. אתה בא עכשיו לבוא, חבר'ה, בואו תהיו איתי, יאללה, מה היה לפני 50 שנה, יאללה, בואו יאללה, זוזו, נו, יאללה. לא, הכל משתנה. אבל אחא בבניין הדווה מקדשה, דסתרא בישא התאביר מעלמא, אומר ככה, לא יצטריך. מה זה לא יצטריך? באמת, שיטת העבודה היא שונה לגמרי. שיטת העבודה היא לא לבוא עכשיו ולשבור את הכלים, אלא שיטת העבודה היא קודם כל לבוא ולבנות קומה חדשה ברוח. זה לא עכשיו, אני לא אומר את זה עכשיו בגלל שאני אומר, הנה, התייאשתי, אז זה, ודברים כתובים, אתם רואים. זה לא איזה משהו שעכשיו יצא מאיזה עיתון. אנחנו אומרים, טוב, אנחנו רואים מצב קשה, רוצים לעשות התכנסות, אז אני אתחיל להסביר את ההתכנסות, כן? כך כותב הזוהר, כך כותב יערות דבש. אבל מה הטבע הזאת? מה הטבע הזאת? מה הכוונה היטיב? הכוונה שכולם יחזרו בתשובה? איך אתם מבינים? מה זה היטיב? אז לפי מה שאני אומר, טוב, תגידו לי, טוב, אתה טוען שכל עוד לא כולם יחזרו בתשובה, כן? כל עוד זה לא יקרה, זה אי אפשר להתקדם הלאה. שאלה באמת, איך אנחנו תופסים את ההטבה? ואיך אנחנו תופסים את השינוי הזה? האם השינוי הזה הוא בממד של קיום תורה ומצוות הפרטי? או איזו נקודה מאוד עמוקה בנפש, שמולה אנחנו צריכים להתמודד? בואו ננסה להתמקד, מהי אותה נקודה של ההטבה שאנחנו צריכים לבנות אותה, שאנחנו צריכים לפרוץ קדימה בנקודה הזו של ההטבה, שמתוך כך אנחנו מגיעים לבניית חומות ירושלים. אבל דבר ראשון, השאלה אם זה תלוי בנו או לא. תגידו, טוב, אם אנחנו לא עושים את זה, אז מה, כל עוד החבר'ה לא זזים, אז אי אפשר, אנחנו קנויים? לא. זה כתוב בספר בית אלוקים. כותב ספר בית אלוקים, מתוך הפסוק הזה הוא מוציא פשט, שההטבה הזאת היא לא תלויה בנו, אלא ההטבה הזו היא גם מפעל אלוקי. הקדוש ברוך הוא מיטיב עם האנשים. אני אומר בשפה שלי, הקדוש ברוך הוא לא מחזיר בתשובה את האנשים, אלא הקדוש ברוך הוא בורא נפשות אחרות. בדור הזה זה נפשות שהקדוש ברוך הוא שקראו, כתוב כאן מיטיב, אבל ההטבה לא חייבת לצאת לפועל באופן חיצוני. ההטבה, עוד מעט נראה במקור הבא, ההטבה זו תכונת נפש שונה לגמרי ושיטת חשיבה שונה לגמרי, שזה אלוקי, זה לא משהו אנושי, זה לא שאנחנו בחרנו להיות כאלה, זה לא שיש כאן מודה של דור מסוים. בוא נראה מה כותב בית אלוקים כאן, גם כאן הוא מסביר את הפסוק בתהילים נון א', ספר בית אלוקים מקור הבא, תסתכלו בפנים. וכשהטיב השם ברצונו את ציון, כלומר, אפילו שלא יהיו ראויים ישראל, כשיגיע זמן הגאולה, שייטיב השם את ציון ברצונו. אז כאן בית אלוקים אומר, זה לא הכוונה שטוב, צריכים לחכות עד שעם ישראל יחליט להיות טוב, ואז נבנה את ירושלים. לא. הפסוק אומר, מה הפסוק אומר? ייטיב השם ברצונו, לא ברצוננו, ברצונו. לא כתוב כאן, יש כאן הדגשה, יטיב השם ברצונו, יש כאן רצון אלוקי, לא רק רצון אלוקי להביא אותנו לארצנו, אלא איזה תהליך פסיכולוגי פנימי שפועל על הנפשות בלי שאנחנו מודעים לזה. זה מעשה אלוקי, מה שכותב כאן בית אלוקים, שיש כאן איזה תהליך פנימי שפועל על אותו דור, שזה תהליך ההטבה. השאלה היא, מהו אותו תהליך ההטבה שעליו אנחנו מדברים? אז תאמרו לי, אז כאן אנחנו יכולים לשאול, טוב, מה שאנחנו צריכים לעשות, ההטבה, אנחנו צריכים לצפות לה, זה שהדור הזה יצא מהיצר הרע שלו, יצא מהדיסקוטקי, ימלא את מכון מאיר, כן, וחוזרים מתשובה, ורק אז כולם יגיעו למכון מאיר, רק אז אנחנו צריכים להתחיל לבנות את ירושלים. אנחנו מצפים בכלל שימנה כל את ירושלים. והרי אנחנו ודאי יודעים שירושלים, אנחנו שמחים במלחמת יום ששת הימים, יום ירושלים. זאת אומרת, אנחנו תופסים שהשינוי הזה וההטבה הזאת באופן פנימי כבר קרתה. היה כאן מהלך, היה, השתנה הדור, זה לא שעכשיו, הנה עוד מעט, אנחנו נחליף את ראש הממשלה. אלא כשאנחנו מדברים כאן בפסוק, תבנה חומת ירושלים, עובדה, הקדוש ברוך הוא בנה. לא שלם, אבל תהליך, כמו שהרב יהודה אומר כמה פעמים, היה כאן תהליך של בניית חומות ירושלים. אם ככה, לפי מה שאנחנו קוראים כאן, אנחנו לומדים שעם ישראל עבר תהליך של הטבה. כן, יכול להיות שהתהליך ההטבה הזה בדיוק הוא גרם לכפירה, עוד מעט נראה. לפעמים, כשאדם משתנה, תכונות הנפש שלו משתנות, כללי המשחק משתנים, הכל מתבלבל. כלומר, כאשר אנחנו, תכונת הנפש של אותו דור, הוא זוקק תשובות חדשות, זה בגלל שהנפש שלו קרה תהליך פנימי של הטבה, עוד מעט נראה מה המשמעות של המילה הטבה כאן, ודווקא זה גרם לו את כל התהליך הזה של ההתנתקות, כמו שאנחנו אומרים, נקרא על הדברים. למה? כי עכשיו מחפשים תשובות אחרות, בגלל שהדור הוא יותר טוב. במה הוא יותר טוב? במה הדור יותר טוב? עכשיו יש כאן דבר נפלא של המהר"ל, דבר שנגלה בעיניי פעם ראשונה, זה דבר נפלא. במה היא ההטבה הזו של הדור הזה? אם תגיד לי, הדור הזה יותר גומל חסדים, לא רואים את זה. אם תגיד לי שיותר קיים מצוות, גם לא כל כך רואים. אם תגיד לי שיושבים את הארץ יותר, גם לא כל כך רואים. לא ערבות הדדית, גם לא. מה היא אותה הטבה? אז כאן המהר"ל גם חוזר על אותו פרשנות של הפסוק, היטיבה ברצונך את ציון, תבנה חומות ירושלים. וכאן המהר"ל דווקא מתמקד בסוף הפסוק, אז תחפוץ זבחי צדק עולה וחליל, פסיק, אז יעלו על זבחך פרים. מסביר, אחר כך אני אקרא בפנים, אבל בקצרה, מסביר המהר"ל יסוד מדהים. אומר המהר"ל, שלפני בניית חומות ירושלים, אז באמת יש צורך בלב נשבר. יש צורך באותה מדרגה של הכנעת הכוחות. יש צורך באותה מדרגה של תשלוט עצמך, תכוון את עצמך לאידיאלים. נאמר את זה בצורה, בזווית אחרת. התהליך הנורמלי של בן אדם הוא להפוך מאגואיסט למה? לאידיאליסט. תכניע את הדברים הפרטיים שלך, תלך לקיבוץ. תקים קיבוצים, כן? תכוון את כוחות הנפש שלך לאידיאל. כן? תכניע את השאיפות הפרטיות שלך ותלך, תעשה אידיאל. אידיאל מכל מיני כיוונים. אידיאל לימוד תורה, אידיאל קיום מצוות. והחלה באידיאל ישב את הארץ. כל זה מהלך אחד. זה מהלך, אפשר לומר לו, אפשר לומר שזה אותו מהלך שעד חומות ירושלים. ובמקביל אליו, כמו שאנחנו אומרים, או נראה במהר"ל, כשאדם חוטא ונהיה אגואיסט, אז צריך להביא קורבן. איזה קורבן? חטאת. עולה. כלומר, הקורבן הוא חזרה בתשובה. כלומר, אתה צריך לדכא את הפרטיות שלך ולהקריב קורבן. ומה המשמעות של הקרבת קורבן? כמו שנראה במהר"ל, זה בעצם התיישרות של האדם עם הדרך הנכונה. הדרך הנכונה, אתה אל תדגיש את הנטיות הפרטיות, האגואיסטיות שלך, שכל מה שמעניין אותך זה ארוחת בוקר שלך, אלא תשאף שאיפות אידיאליות. וזה גם מתבטא ב... לשבור את הלב. מה זה לשבור את הלב? כלומר, להכניע את הכוחות הפרטיים שלך. אומר המהר"ל דבר נפלא. כל זה עד בניית ירושלים. אבל כאן, כשאנחנו מגיעים לשלב של הקדוש ברוך הוא מיטיב את ציון ובונה חומות ירושלים, מסביר המהר"ל דבר נפלא. ברגע זה ואילך, אז יעלו על מזבחך פרים. אם תהפכו את הדף השני, יש כאן הדגשה, בדף השני, תחילת הדף השני. מה השינוי בזה? אומר המהר"ל דבר כזה. יש שני מצבים, שני גישות, שני בכלל כיוונים של עבודת השם. עבודת השם שאנחנו מכירים אותה, זו אותה עבודת השם של הכוונת הכוחות לאידיאל. בעצם זה הכנעת הכוחות הפרטיים. אבל כאשר העולם מתרומם, אנחנו כבר בפעמי משיח, אומר הפסוק בתהילים, אז יעלו על מזבחך, מה? מה עולה על המזבח? לא כבש, לא איזה ציפור קטנה כזו. מה עולה על פרים! לא פחות ולא יותר. שמעתם על הקורבן כזה? מסביר המהר"ל, שבכל כוחו יעבוד האדם את בורו. וזה שאמר, בעמוד השנייה, בעמוד השני יש לכם את זה, אז יעלו על מזבחך פרים, דהיינו, שבכל כוחם יהיו עובדים השם יתברך. מה הכוונה? לפני כן לא עובדים בכל כוחם את השם יתברך? מה הכוונה? לא. לא. כיוון אחר. לפני כן, בבני אדם, הכוחות הפרטיים, אותו כוחות, אותם כוחות פרטיים שבאדם, זה קליפות. זה קליפות שאדם צריך להסיר את הקליפות כדי להתרומם. זה שלב ראשון. עכשיו, כאשר עם ישראל מתקדם לקראת ביאת המשיח, אז בעצם הכוחות הטבעיים, החיצוניים שבאדם, הם הופכים מקליפה, ינסח בשפה שלנו, אמנם באופן חיצוני אפשר לקרוא לזה קליפה, בסדר, יש, עושים שטויות, אבל כאן הפסוק מעיד ש... לא, תדע לך, באופן פנימי, הכוחות האלה שנמצאים בדור הזה, זה כוחות של טוב, כן? היטיבה. מה הטבה כאן? מה הטבה? ההטבה היא מאוד פנימית. ההטבה היא שהכוחות הנפשיים של האדם הם כוחות טהורים בכליל השלמות, עד כדי כך שדוד המלך אומר, רק אז אנחנו יכולים להקריב פרים. מה הכוונה רק אז אנחנו יכולים להקריב פרים? רק אז אנחנו יכולים להגיד עם כל הכוחות, גם השאיפות הפרטיות, גם עם הנטיות הפרטיות, וגם הנטיות הכי חומריות, כן, עכשיו אנחנו עושים בורסה טובה, אימא בירושלים. אנחנו לא אומרים, טוב, אנחנו עכשיו עוזבים את אירופה, עוזבים את ארצות הברית, ואם יושבים ביצות, זה גם מדרגה, נכון? זה היה. עכשיו אנחנו באים עם כל הכוחות, עם כל השאיפות שיקרא להם פרטיות, כן, תקרא להם קליפס, תקרא להם כוחות חומר. אבל כאן אנחנו צריכים לשים לב, העולם מתקדם. עם ישראל מתעלה באופן, אפשר להגיד באופן הסתר. אתה יכול לראות, אני לא רואה את זה באופן חיצוני. אבל הדור השתנה. זה דור שמתאים לו פרים. זה דור שצריך לרומם איתו את כל הכוחות, לא רק הכוחות, לא רק להכניע את הכוחות שלו כדי להופיע אידיאלים, אלא לקחת את אותם נטיות פרטיות ולצוק בהם את הפרי. בעצם הייתי אומר, במצב כזה אנחנו צריכים לעשות תהליך כזה עמוק עד כדי כך שהמבוע וכוחות וכוחות העשייה של השלב הבא עכשיו, בשלב של תבנה חומות ירושלים, זה שלב הרבה הרבה יותר מורכב ועמוק. אתה לא יכול להגיד לאדם, טוב, תשמע, אתה לא מבין וזה, אבל זה אידיאל, לעזוב את השטויות, לך לאידיאל. לא. זה מצב כזה שזה לא נכון לעזוב את כל הכוח. אתה חייב לתת כאן את אורה של תורה. אתה חייב לעלות קומה, אי אפשר אחרת. כאן חייבים לעלות מדרגה. כאן זה לא יעבוד, השיטה הזאת של עזוב את הפרטיות, בוא תהיה אידיאליסט. לא. בגלל שאנחנו צריכים לצק את תוכן אלוקי לאותם כוחות, לאותם פרים. כן, אותם פרים צריכים לעלות לבית המקדש. צריכים לצק את תוכן תורני, תוכן של דת. כמו שאני קצת דילגתי כאן, אבל באיגרא דקאלו הוא כותב, שעכשיו בדף הקודם הוא כותב, שבדור הזה של בניית חומות ירושלים, מקדים את המוח לפני הפרי. את המוח, את התורה, את התוכן. אנחנו צריכים להתאמץ. וכמובן, זה בעזרת השם, זה ברור שזה קורה ויקרה. זה לא דבר שאנחנו אומרים, טוב, אולי זה יקרה. זה ודאי יקרה. כן? אבל כאן אנחנו מבינים, באופן מושכל, מה האתגר שעומד לפנינו. יש כאן דור שצריכים לצקת באותו, כמו שכאן המהר"ל קורא לזה, הפרים האלה, כן, עם כוחות פיזיים כאלה ענקיים, אותם להקריב למזבח. לא ככה זה ציפור קטנה, טוב, תקריב. כן. את אותם כל הכוחות צריך להקריב. אז, אם ככה, גם הייתי אומר שהדבר הזה גם רמוז בספר הכוזרי. אז הכוזרי מזכיר בתוך דבריו שירושלים לא תיבנה, זה משפט ידוע, אבל אולי המילה ירושלים היא לא סתם ככה. ירושלים לא תיבנה, לא כתוב כאן ארץ ישראל, ירושלים לא תיבנה, כי אם כאשר ישתקקו עליה בני ישראל תכלית תשוקה. זה מדרגה אחרת מאשר איזה מצב של עם ישראל עולה לארץ ישראל בלי שום, לא יודע למה, תשאל את אנשי עלייה שנייה, למה עליתם לארץ? תשוקה, תשוקה, כמה אנשים יש שם תשוקה? כמה אנשים? מה דעתכם? פחדו, היו כאלה שפחדו, כל מיני שיקולים. היו כאלה פרטיים שכן אולי אפשר להגיד להם תשוקה עזה לקדושת הארץ. אבל וזאי זה לא תופעה כללית. אבל לגבי ירושלים, כותב כאן הכוזרי, שירושלים לא תיבנה, כי אם כאשר השתקקו עליה בני ישראל תכלית תשוקה, על אשר יכוננו את אבניה ואת אפרה. אז אם נלך בכיוון הזה, אז מה יוצר? שלפני 25 שנה, כמה זמן היה מלחמת ששת הימים? 25? 39, כן, אני גר. כן, באותה תקופה, זה לא שהיה כאן איזה הידרדרות או משהו כזה, לא, כל מיני שינויים פוליטיים, כל ההסברים. הקדוש כבר, מבחינה אלוקית, אנחנו עברנו פאזה. איפה עברנו פאזה? בחיית הגבולות? לא, לא. עברנו פאזה בתכונות הנפש הפנימיות של הדור הזה. זה דור שהקדוש ברוך הוא היטיב איתו, ואי אפשר לפעול אותו כבר בדרך הקודמת. והדבר הזה כבר קרה, לא שאנחנו רוצים להטיב. לפי מה שאנחנו מסבירים כאן, זה לא שעכשיו תפקידנו לעשות פנים אל פנים ולהיטיב. ההטבה היא תכונה פנימית שעכשיו אנחנו צריכים להתמודד איתה. זו אותה תכונה פנימית שגרמה לכל המשבר הזה. עכשיו, שעכשיו אנחנו צריכים לתרגם את אותה הטבה לבניית חומות ירושלים. ובעזרת השם, מתוך הראייה הזו, אז אם ככה, אנחנו מאוד אופטימיים. אנחנו, יש לנו כלי ברור שבו אנחנו יכולים לחזק. ירושלים כבר נבנתה, לא שכאילו, התחילה להיבנות. כן, אנחנו כבשנו את ירושלים, ואנחנו צריכים להיחס באותה מדרגה ולהיבנות. כמובן שהדור רק מתקדם והולך, אבל אותה התקדמות היא מביאה ליותר ויותר משברים. מאותה סיבה, דור כזה טוב הוא חייב לעבוד בצורה של פרים. אתה לא יכול להגיד לו, עזוב את הבורסה, עזבו תל אביב, עזבו את הבורסה. זה לא נכון, זה לא עובד. וגם לפי מה שהוא כותב כאן, זה לא נכון לעשות כך. צריכים לצקת תוכן של דעת ושל שכל באותו דור, ובעזרת השם ירושלים וכל ערי יהודה ושומרון יתחזקו מתוך אותה רוח, ונזכה לבניין בית המקדש במהרה בימינו אמן.